סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת ויקהל פקודי. היא השיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללה מילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, רפאל שמואל בן סימה, מגדן אתו בן סודי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עצב סייעתא דשמיא לעסוק בנושא שעסקנו בו בעבר, אבל קצת להרחיב בו, ואם אפשר גם להעמיק. אנחנו יודעים שכבר בפרשת כי תישא אנחנו פוגשים בין כלי המשכן את כיור הנחושת וקנו. התורה הקדושה אומרת בפרק למד, פסוק חי, י"ח, ועשית כיור נחושת בקנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים. היה כיור נחושת ששימש לרוחצה, והיה לו כאן, הכיור הזה היו לו הרבה מאוד משמעויות. בעל הטורים על המקום אומר, שמח כיור בפרשת שקלים לומר שהגשמים נעצרים בשביל פוסקי צדקה ואינם נותנים. זה לכך. זה הכיור. רש"י אומר כמין דוד גדולה ולדדים, איזה מין ברזים קטנים, אמריקים בפיהם מים, וחנו כתרגומו, בסיסי, מוסב, המותקן לכיור. היה את הקן, הבסיס, ועליו היה הדוד הזה שממנו היו עושים ברזים כאלה. שמהם היו, עם הברזים האלה היו רוחצים. בפרשה שלנו, ויקהל, בפרשת פקודי, אומרת התורה הקדושה, ויביאו את המשכן אל משה, את, אל האוהל, את האוהל ואת כל כליו. משכן מגיע, ומשה רבנו מצווה לבנות את המשכן. מתי זה היה, בניית המשכן? זה היה בראש חודש ניסן, נכון? כמו שהתורה הקדושה אומרת, אומרת התורה הקדושה, וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את המשכן, את משכן אוהל מועד. כן, הקמת המשכן, פרק מ' בפסוק ב', הוא בראש חודש ניסן, ומיד המצווה הנלווית אל הקמת המשכן, זה כמובן משיכת המשכן והכלים בשמן. כן, ומשכתה בין היתר את, אנחנו מושכים את הכלים וכו', ואת המשכה, ומשכתה את מזבח העולה ואת כליו, את כל כליו, וגם אנחנו כמובן מושכים ומשכתה את הכיור ואת קנו וקידשתה אותו. והפסוקים שעוסקים במשיכה, בשמן המשיכה ובמשיכה, הם שלושה ארבעה פסוקים שמזכירים את העניין של המשיכה במספר פעמים, ולקחת את שמן המשיכה ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו וקידשת אותו ואת כל כליו והיה קודש. כל המשכן, לוקחים שמן המשיכה, מושכים את כל המשכן, כל הכלים, משכת את מזבח העולה כמו שקראנו, משכת את הכיור, עושים פעולה של משיכה. וצריך להבין מהי הפעולה הזו של המשיכה, משיכת הכלים, וכמובן כשמדייקים בפסוקים אז אנחנו רואים שלגבי הכיור נאמר, הכיור וקנו נאמר שם בלשון מיוחדת, שעליה אנחנו שואלים למה הלשון המיוחדת הזו, משום שכאשר מדובר בכיור וקנו כתוב ומשכתה את הכיור ואת קנו, שני פריטים, וקידשתה אותו בלשון יחיד. ומשכת את הכיור ואת קנו, וקידשת אותו. רק אותו. כן? למה בלשון יחיד? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זה משיכת הכלים, וצריך להבין למה כיור וקנו נאמר עליהם בלשון וקידשת אותו, ולא וקידשת אותם. אותם את שניהם. יש פסוק נוסף שהוא מעורר תמיה, הוא מעורר שאלה, וכמובן שהמפרשים עומדים עליו, רש"י במקום וגם בעל התורים. והפסוק הזה שמתייחס אל הכיור ואלקנו נמצא בפרק ל"ח פסוק ח', כתוב ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצבאות אשר צבעו פתח אוהל מועד. זה פסוק, פסוק מוכר וידוע, עניין של המראות הצבאות. רש"י אומר על המקום, מביא את המדרש רבה ואת המדרש תנחומה, אומר בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות. פעם המראה לא הייתה עשויה זכוכית ומצופה איזשהו סוג של כסף מאחורה, אלא המראה הייתה פשוט מגש של נחושת או סוג של טס של נחושת, שהוא מאוד מאוד מבריקים אותו, את הנחושת הזו היו מאוד מאוד מבריקים, והיו מסתכלים במראה הזו שהנחושת המבריקה יצרה, ובזה היו משתמשים למראות. מה היו עושים למראות? מה שעושים היום, שהיו בני ישראל בידן מראות שרואות בהם שהן מתקשטות. היו מתקשטות, מתאפרות, מתקשטות, שדות השיער או כל דבר אחר, וזה השימוש היה של המראות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. המראות האלה הם עשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, קבל את המראות האלה, כי אלו חביבין עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. לשון רש"י הקדוש, מראות הצובעות, זה לשון צובעות לשון, צבאות. צבאות רבות של ילדים העמידו אנשים האלה במצרים, שהיו בעליהן יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים לומר אני נעם ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאווה ונזקקות להם ומתעברות ויולדות שם, שנאמר תחת התפוח עוררתיך, וזהו שנאמר במראות הצבאות, ונעשה כיור מהם שהוא לסום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שכינה לבעלה ונסתרה, זה מי סוטה. ותדע לך שמראות ממש, הרי נאמר ונחושת התנופה וכו', ויעש בה וכו'. אז מה היה הרעיון של המראות הטובות? היו המראות האלה של אנשים במצרים, רש"י אומר, מהמראות האלה עשו את הכיור ואת קנו, כיור הנחושת, והיה משה רבינו לא חפץ לעשות את, הזה, את הכיור, ולא חפץ לעשות כלי במשכן שיש בו, שהוא נוצר מחומרים ששימשו לתאוות, הוא לא רצה, אבל הקדוש ברוך הוא, שראה שהשימוש של הנשים במראות האלה היו לתאווה, אבל לתאווה מותרת ולמען עשיית צבאות במצרים, אז הוא קיבל את המראות האלה, ובדווקא לעשיית הכיור וקנו, משום שהכיור וקנו משכינים שלום בין איש לאשתו. יפה מאוד, מהלך מאוד מאוד יפה, וגם מבאר את הרעיון של המראות הצובעות. כן, נכון, תכף נראה את זה. ובעל התורים, בעל התורים אומר, מה זה במראות? יש ארבע פעמים במראות הצובעות, ארבע מקומות שנזכרים במראות הצובעות בתנ"ך, הוא מזכיר אותם, ואז הוא אומר שאלו אנשים סרו מתאוות העולם, הסתלקו, האנשים האלה הסתלקו מתאוות העולם, סרו מתאוות העולם, ונתנו מראותיהן לנדבת המשכן, ונחה עליהם רוח אלוהים. עד כדי כך. אנשים הסתלקו לגמרי מכל התאוות. אנשים היו נטולות כל תאווה, כל הרצון שלהם היה לעשות נטו קודש. נטו קודש. נטו להקים את המשכן. הצובעות, אומר בעל התורים, במראות הצובעות אשר השכבו את הנשים הצובעות, גם בנעלי, שם נזכר העניין של המראות הצובעות, וגם כאן היו מקשטות את בעליהן, ומזכיר גם כן את הרעיון שהוזכר אצל רש"י, ושהוא מבוסס על המדרשים, גם על המדרש רבה וגם על המדרש תנחומה. יופי, הנה אנחנו רואים שהכיור וקנו שנעשו משני חלקים, הם היו מבוססים על הרעיון הזה של המראות הצובעות, על החומר הזה שנקרא המראות הצובעות, ועכשיו גם ברור למה זה בדווקא הכיור, משום שהתיאור וקנו היו משכינים שלום בין
אשתו.
קנו זה הבסיס שלו, על מה שהוא יושב עליו. מה שהוא יושב עליו היה בסיס, ועליו היה דוד של הכיאור, דוד גדול של מים. טוב, יפה מאוד. אז אם הזכרנו את הפסוקים האלה שמתייחסים לכיאור ולקנו, ומתייחסים אל בעיקר אל משיכת, אל משיכת המשכן וכליו, אל המשיכה של הכיאור וקנו, ואנחנו תמהנו מה זה העניין של המשיכה, מה זה משיכה. אנחנו הלא לא יודעים.
זה הכינור, זה הכינור.
כן, 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 ככה זה נראה. אז זה הכיור וקנו, אם מישהו רוצה לראות. אז זה הכאן, זה הבסיס, וזה הכיור. החלק העליון, הופה, הרח, הנה הוא. אוקיי? כיור וקנו, יפה. אומר לנו, היונתן בן עוזיאל, יונתן בן עוזיאל היה גדול תלמידיו של הלל הזקן. גדול תלמידיו של הלל הזקן, אחד מ-80 תלמידיו של הלל הזקן, והגדול שבהם, הוריד לעולם פירוש נשגב מאוד, שנקרא פירוש יונתן בן עוזיאל. הפירוש הזה, כשירד לארץ, הזדעזע הארץ, 400 פרסה על 400 פרסה. יונתן בן עוזיאל, כשהיה לומד, כל אוף שהיה פורח מעליו היה נשרף. מעוצמת הלימוד ומהקדושה של הדברים, ויש לו בלא מעט מקומות התרגום הוא לא רק תרגום אלא גם פירוש ותוספת לפירוש. אוקיי? זה צריך לדעת לגבי תרגום בין יונתן בן עוזיאל. ועל הפסוקים שהקראנו כרגע, ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כליו, משכת את מזבח העולה ואת כלה, והיה מזבח קודש, משכת את הכיור ואת קנו וקידשת אותו. אומר היונתן בן עוזיאל, אני מקריב ומתרגם תוך כדי, ומשכת את המשכן ואת כל מה שנמצא בו, ותקדש אותם, משום שזה רומז למלכות בית יהודה, ומלכה משיחה, ומלך המשיח, שעתיד לגאול את ישראל בקץ הימים. משיח לשון משיכה, משך למשוך את הכלים מלשון משיח, כך אומר יונתן בן עוזיאל. הותרה בידמת בחדלתה, וגם כמובן הדברים יכולים לגבי מזבח העולה וכולי. למה? כי הם רומזים מזבח העולה לאהרון ובניו ואליהו הכהן הגדול, שעתיד להישלח לקץ הימים, סוף הגלות. אליהו הנביא יעמוד על הענייני, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. יפה מאוד. ולגבי הכיור, הותרה ביד כיורה ויד בסיסה, ותמשך את הכיור ואת בסיסו ואת קנו, ותקדש אותם. למה? מתול יהושע, משום שהנח רבה הסנהדרין של יהושע, שהוא ראש הסנהדרין, שאיתו ועל ידו עתידה ארץ ישראל להתחלק לשבטים. נכון? יהושע נכנס, נוחל את הארץ ומחלק את הארץ לשבטים, וכל שבט מקבל את האזור השייך לו. ופה המשפט, ומשיחה בר אפרים, ומשיח בן אפרים, מה שאנחנו רגילים לומר משיח בן יוסף, שיצא ממנו, שעל ידו עתידים בית ישראל למנצחה לגוג ולסיעתה בסוף יום היה. משיח בן יוסף, שאיתו אנחנו עתידים בקץ הימים לנצח את גוג. מלחמת גוג ומגוג, אז מי ינצח את גוג? משיח בית יוסף. וזה משיכת הכיור וקנו. כמובן צריך להבין את הדברים. עכשיו יש לנו תמיהה אולי אפילו עוד יותר גדולה, מה זה העניין הזה של משיכת הכיור וקנו, מה זה בכלל הרעיון של, של, של הכיור וקנו. אז המשיכה הופכת להיות העניין, התמיהה שלנו הופכת להיות אפילו עוד יותר גדולה. אבל בכל אופן למדנו מיונתן בן עוזיאל שמשכת ומשכתה זה לשון משיח, בין אם זה משיח בית דוד, מה שקשור למזבח העולה, ובין אם זה משיח בית יוסף, ומה שקשור לתיאור וקנו. וברור עכשיו, ברור עכשיו, אנחנו עכשיו מבינים את המושג משיח, ומדוע הפסוקים מתייחסים משיח, משיח משכת, משכת ומשכת את המשכן ואת כליו, משכת את מזבח העולה, ומשכת את הכיור ואת קנו, משכת, 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 זה רומז למשיחים, שתי משיחים ואליהו הנביא שצריך להגיע לסוף הגלות, והנה אנחנו נמצאים במצב שהתקדמנו בהבנת הפסוקים, אבל עדיין לא תרצנו את ה... שאלה איך הכיור וקנו רומזים למשיח בן יוסף. למה דווקא הכיור וקנו? למה לא מזבח העולה משיח בית יוסף? למה הכיור וקנו משיח בית יוסף? זו השאלה. אבל הבנו, סליחה,
יונתן בן זר היה גדול תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי.
רבי יוחנן בן זכאי, נכון. מחילה, מחילה, כן, מחילה. הלאה.
פעם שמעתי גוג ומגוג, מגוג זה כמעט 52, אז ארצות הברית השתלטת 52 מדינות, וגוג זה רוסיה 12 מדינות.
יפה מאוד, יפה מאוד, חידוש, ברוך השם. אז אם כך אנחנו צריכים להבין איך אנחנו, איך הכיור וקנו רומזים למשיח בית יוסף, ואיך אנחנו ממשיח בית יוסף, וכיור וקנו אנחנו אמורים לנצח את גוג. זה אקטואלי, כן? זה לימינו, קץ הימים, סוף הגלות, זה אקטואלי לימינו, זה לימוד אקטואלי לחלוטין. אז צריך להבין קודם כל על מה תהיה המלחמה בעקבתא דמשיחא. יש לנו כידוע נבואות בספר דניאל שמתייחסות לקץ הימים. קצם, אני לא עומד לעשות חישובי קיצין, כתוב טיפח רוחם של מחשבי קיצין, אז אני לא הולך לשם, אבל אני, כן, בסייעתא דשמיא, אני רוצה לדבר על החלומות שנזכרים בספר דניאל. בראש ובראשונה החלום של נבוכדנצר. נבוכדנצר חולם שהוא רואה צלם גדול, הראש שלו עשוי זהב, הגוף שלו, הזרועות שלו עשויים, החזה שלו והזרועות עשויים כסף, הירכיים, אזור המותניים עשוי נחושת, הרגליים עשויים מחרס, והנה מגיע איזה אבן שנחצבה מן ההר, והאבן הזו מנתצת את החרס, את הרגליים, וכל הצלם הזה מתפורר ונטחן הדק. מה מנצח את הצלם? אבן. אבן שנחצבה מהר. ודניאל, מי שמפרש את החלום, אז הוא מסביר שראש הזהב רומז למלכות בבל, שהיא, זה נבוכדנצר עצמו למעשה. הכסף רומז למלכות מדי ופרס. המלכות השלישית היא יוון כנגד הנחושת, והמלכות הרביעית היא אדום. אנחנו יודעים שהיום, היום, עד היום, המלכות הרביעית הזו, אדום, היא המלכות השולטת. בעזרת השם שתכף יתקיים בזה שהחרס יהיה כחרס הנשבר, והאבן תנצץ אותו בעזרת השם.
חרס או ברזל?
אדום זה הברזל מחילה, וישמעאל זה חרס. הברזל והחרס הולכים יחד. ישמעאל ואדום הולכים יחד. בכל אופן, המלבים אומר, זה המלבים אומר שהם מסייעים זה לזה. אדום וישמעאל מסייעים זה לזה. איך הוא אומר? יש שיתוף פעולה ביניהם. יש שיתוף פעולה. טוב, שיתוף פעולה. מי זה האבן? האבן זה עם ישראל, כנסת ישראל. אבן היא תקום על המלכות הזו של אדום, שמורכבת מאדום וישמעאל, חרס והברזל, ותקטט אותה, תקטוט אותה, תשבור אותם, תטחן אותם על דק. יפה מאוד. יש לדניאל גם כן חלום. דניאל חולם חלום מעט שונה, אבל גם הוא רומז לארבעת המלכויות. החלום של דניאל, הוא רואה בו ארבע חיות, ארבע, נקרא לזה, חיות טרעות, חיות טורפות, אחד מהם זה אריה, זה נבוכדנצר ובבל, השנייה זה הדוב, השלישי זה הנמר, והחיה הרביעית, עליה נאמר שהיא חייבה רביעה דחילה ואימתני ותקיפה יתירה. אין לה צורה, זה לא, אריה אנחנו יודעים מה זה, נמר אנחנו יודעים מה זה, דוב אנחנו יודעים מה זה. אבל החיה הרביעית לא נזכרת בשם, לא כתוב שהיא פיל או כל דבר אחר, אלא כתוב שהיא חיה חייבה עם רביעה, זה החיה הרביעית, תחילה מפחידה ואימתנית, אוקיי? היא איומה, מפחידה מאוד מאוד, ותקיפה יתרה, היא נראית חזקה ביותר. ככה זה נראה החיה הרביעית הזו. ויש לה שיניים מברזל, ככה זה הלשון, ושיניים דיפרזלה רברבן, שיניים גדולות, כל אחד עם הדמיון שלו איך זה נראה החיה הזו, מפלצת כזו, נכון? נראית מפלצת כזו עם שיניים איומות, אחלה ומדקה ושרה ברגלה רפסה, והיא משניה, היא שונה מכל החיות שקדמו לה, ויש לה קרניים, 10 קרניים, ופום ממלל רברבן, ויש לה פה שמדבר הרבה. פה לפלאות. חיה נראית איומה, מפחידה, תקיפה, חזקה, היא כנראה גדולה, השיניים שלה מפחידות, המראה שלה מפחיד, אבל עיקר התכונה שלה זה שיש לה פה שמדבר הרבה. פום ממלל רברבן, זה גם מדבר הרבה וגם מדבר גדולות גדולות, בהתרברבות. רברבן זה גם לשון התרברבות. ברהב, מדברים דיבורים, אני ואני אעשה, ואני אשמי, ולי יש טילים שמגיעים לכל מקום ביבשת, ולי יש ראש חץ נפץ גרעיני, ולי יש צוללת נשק יום הדין, וכל אחד עם הלי שלו, כן? יופי. מה דניאל רואה את אחרית, איך נראה את אחרית החיות האלה? שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, הוא דן את החיה הזו ומדיח אותה מהשלטון, וכמובן דינה להריגה, הגוף שלה נשרף, ושאר החיות יורדות מהשלטון, ויש בן אדם שמגיע מהשמיים, ככה דניאל רואה, והוא עופר להיות השליט. כן? נכון? כולם מבינים שהאדם הזה הוא מלך המשיח. נכון מאוד, מלך המשיח. המלאך פותר את החלום בצורה כזו, המלאך פותר את החלום של דניאל, כמו שהזכרנו עכשיו, אריה זה בבל, הדוב זה מדי ופרס, הנמר זה יוון, החיה הרביעית, אדום. תהיה מלכות משונה מכולם, ותדבר גבוה גבוה כלפי מעלה, להשמיד קדושי עליון, להשמיד חס שלום את עם ישראל, וכמובן שאחרי שהמלכות הזו, אז קדוש ברוך הוא ידון אותה, והיא תידון להריגה ולשריפה, אז לאחריה, עם ישראל ינחל את המלוכה לעולמי עולמים ויגיע למעשה מלך המשיח. משתי החלומות רואים שהמלכות הרביעית היא מלכות איומה, היא מלכות חזקה, היא מלכות שנראית תקיפה מאוד, ברזל וחרס והחיה הרביעית האימתנית עם פה שמדבר הרבה 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 הרבה, אבל בסוף באה אבן ומנתצת, בא הקדוש ברוך הוא ומוריד אותם, וכשהם נופלים הם נקטטים, הם נשרפים, לא נשאר מהם זכר, לא נשאר מהם זכר. בנקודה הזאת צריך להבין את המהות של המלכות הרביעית הזאת, המהות של המלכות הרביעית זה ההופעה החיצונית שלה. ההופעה החיצונית שלה מפחידה, היא נראית גדולה, היא נראית עשירה, היא נראית חזקה, היא נראית עם שיניים גדולות, היא יכולה לטרוף כל דבר, והיא בעיקר משתמשת בפום ממלל רברבן, מדברת הרבה, מדברת גבוה, מדברת חזק. באחד המקומות ש אנחנו מוצאים מי שמדבר בהתרברבות, כן? זה גוליאת. גוליאת הפלישתי, נכון? עם המלכות הזו איך מתמודדים? אבן. איך דוד מתמודד עם גוליאת? עם אבן. זו האבן. אז לגבי גוליית כתוב שהוא היה מחרף את מערכות ישראל, והיה מקלל, והיה יוצא כל יום פעמיים, ומקלל חס ושלום, כן? כן, כלפי מעלה. היה, הוא הרגיש יותר חזק מקודש הבריך, חס ושלום, כן? ויש שם ביזיון נוראי, כל עם ישראל עומד שם ומפחד. הוא מפחיד, הוא גדול, הוא חזק. יש פה תיאור במקרא, בתנך יש תיאור של הגובה שלו, יש תיאור של ה... כן? ויצא איש הביניים מחנות פלישתים, גוליית שמו, מגת, גובהו 6 אמות וזרת, יותר מ3 מטר, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, וזה משקל עצום, ומצחת נחושת על רגליו, יש לו הגנה על הרגליים, וכידו נחושת בין כתפיו, וחץ חניתו כמנור אורגים, חץ חנית, יש לו חנית, כמנור הורגים, מנור הורגים זה היה איזה מין מקל, איזה מין קורה עגולה, גדולה ואהבה. זה היה חץ החנית שלו. כזה גודל של חנית הייתה לו. מפחיד מאוד, מגדל, בן אדם מגדל. ויקרא אל מערכות ישראל ואומר להם, למה לא תצאו לערוך איתי מלחמה? והוא עכשיו, הוא נובע, הוא מדבר. אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. ואף אחד מכם לא יוצא. ועם ישראל כולו נמצא במציאות שהדבר הגדול, המתרברב, המחרף, המפום ממל אל רברבן, מפחיד. אין מי שיצא להתמודד מזה. אפילו לא שאול המלך, שהיה גבוה משכמו ומעלה. אף אחד לא יוצא. עד שמגיע דוד המלך, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, וילקוט קלעו, ובילקוט, וקלעו בידו, והגש אל הפלישתי. יש ילד אחד, נער, אדמוני, ג'ינג'י, שלא מתרשם ולא נבהל, לא מהגובה, ולא ממנור ההורגים מהחץ חניתו, ולא מהדיבורים שאני יכול לנצח כל אחד מכם, ולא מהכללות, ולא מהחרפות, הוא לא נבהל מכלום. הוא לוקח 5 חלוקי אבנים, פעם למדנו אם אתם זוכרים שזה כנגד שם אלוקים, שיש בו 5 אותיות. 5 אבנים, ועומד מתייצב מול גוליית בלי שום מורא ופחד. שום מורה בפחד.
לחנית בפיום.
אין לו חנית, אין לו חרב, אין לו חץ וקשת, אין לו מנור הורגים ביד, אין לו שום דבר. ילקוט רועים, קלע וחמישה אבנים. ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. ויאמר הפלישתי לדוד, לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ובהמת השדה. מה הפלישתי עושה? ממשיך לאיים. בוא אני אקרא אותך לגזרים, אני אשליך את הבשר שלך לחיית השדה, מקלל, אין לך אלוהים, לא מפחד מאלוהים שלך מכלום. נו, דוד צריך להיבהל, זה לא כוחות, זה לא כוחות. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות. אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת, היום הזה יסגירך השם בידי, והקיטיך ואסירותי ראשך מעליך. ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ. אתם מבינים בכלל? הסיטואציה לו היא מדהימה. עומד האדם הכי מפחיד, הטרוריסט הכי גדול בעולם, שנוצר אי פעם בעולם. פיזית, לא נולד דבר דומה לזה. חזק, גדול, משוריין מול הנער הזה, מנסה להפחיד אותו, הנער לא מתרגש, מרים תחנית, מקלל, הנער לא מתרגש, להפך, אומר לו, היום אני מוריד לך את הראש.
עצוב.
אני מוריד לך את הראש, לא ממצמץ. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע השם, כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. נו, אז הפלישתי לא באמת מתרשם כנראה, והוא מתקדם, מתקרב לדוד. והיה כי קם הפלישתי והלך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי, וישלח דוד את ידיעתו אל הכלי, ויקח משם אבן, כל החמישה אבנים נעשו אבן אחת, ויקח משם אבן ויקלה ויח על פניו ארצה. אבן אחת, כל הפלישתי הגדול הזה, עם כל השריון והמשוריין והזה והזה, אבן אחת תוך המצח, הפלישתי על הרצפה. שלום. והוא מוריד לו את הראש.
עם החרב שלו.
עם החרב של הפלישתי. דיוק נכון. עם החרב של הפלישתי. נו, הייתה חיה רביעית, גדולה, אימתנית, מפחידה, לא כוחות, שולטת, בא מולה אדם יהודי בלי פחד. הוא לא מתרשם מהחיצוניות הגדולה הזו, מהפום ממלא אל רב רבן. הוא עומד ואומר לו, דע לך, כי לא בכוח ובלא בחיל. לא, השם ייתן, נתן אתכם בידינו, ולכן היום אני מוריד לך את הראש. לוקח אבן, וכל החיה הרביעית הגדולה הזו נופלת ברגע אחד, והמערכה מוכרעת. כל המערכה כולה מוכרעת. שימו לב לדמיון, לחלומות של דניאל, במובן הזה שברגע שהאבן מנתצת את רגלי החרס, כל הקומה של כל הצלם של נבוכדנצר מתרסקת לרסיסים. כשהשם דן את החיה הרביעית הזו נהרגת ונשרפת, לא נשאר מן הזכר. שריפה זה ביטוי לזה שלא נשאר זכר מאותו דבר. לא נשאר. אפר שאין בו, אין ממנו שום תועלת. שום תועלת שהיא. נהדר. אז ברור שאם המלכות הרביעית, כל הרעיון שלה זה למלא פחד, לדבר גדולות, להיות חיצונית, זה הכל לייצר אצל השומעים, לייצר אצלנו, אצל כנסת ישראל, תחושה של פחד שנובעת מדמיונות שווא. באמת אין בדבר הזה כלום, זה חיצוניות שאבן אחת מכריעה אותה, אבל היא מייצרת דמיונות שווא, היא מייצרת פחדים. הרעיון שלהם זה להפוך, הרעיון של המלכות הרביעית זה להפוך את כל התכנים הפנימיים להבל וריק, ולייצר חיצוניות, ועם החיצוניות הזו לנסות, את החיצוניות הזו לנסות להשריש, להעמיק בליבותינו כאילו זה האמת, כאילו זה הדבר האמיתי. איך מתמודדים מול חיה כזו? באבן, חומר שלא מתפעל משום דבר, חומר שהוא אחדותי, חומר כזה מנתץ את כל הדמיונות ומביא את הדברים לידי מבחן אמיתי. המהר"ל בנר מצווה אומר דבר שהוא פלא פלאים, פלא פלאים, והוא מדבר על המלכות הרביעית. כן, אני לא מקריא את כל ה... את מי שרצה יראה את זה שם, בעמוד את זין לפורמט הזה של המהר"ל. והוא אומר לגבי החיה הרביעית ככה. מלכות הרביעית, אומנם מלכות הרביעית זה שרואה עצמה שהיא כל ואין זולתה. מה זה המלכות הרביעית? מה הטבע שלה? שהיא רואה את עצמה כאילו היא הכל, וחוץ ממנה הכל היעדר. אין כלום חוץ ממנה. היא הכל. ולכך היא רוצה שלא יהיה נמצא אחד, ולכך הוא משחית הכל. זה העניין של המלכות הזו, להשחית את הכל ולא להשאיר שום דבר שהוא יהיה בחינה של אחד. רוצים לייצר חיצוניות, לייצר דמיונות, דמיונות צריך הרבה. דמיונות לא, אין דמיון אחד, דמיונות זה הרבה. וכמובן, אנחנו מפריעים להם בדרך. כי אנחנו עם שכל כולו העניין שלו זה אחד. ותכף נדבר על הדמיון הקדוש, על השכל. בהבדל מדמיונות, דמיונות שווא. אז אומר המהר"ל, וזה הקטע החשוב, המלכות הרביעית דבק בהם ההיעדר, כאשר המלכות הזו היא סוף בקץ המלכויות, ויהיה עיבוד והיעדר לכל המלכויות. ולכך במלכות רביעית דבק בהיעדר, ואשר דבק היעדר הוא שמביא גם כן היעדר אל אחר, ומפני כך היא משחיתה את הכל. מה אומר מסי המהר"ל? מה הרעיון של המלכות הרביעית? המלכות הרביעית היא מייצרת היעדר. היעדר. העניין שלה זה ההיעדר הזה. זה פה ממלל, מדבר, אין מאחוריו שום דבר. והיא רוצה להשחית את הכל. איך היא משחיתה את הכל? היא מדביקה את כל מי שהיא פוגשת בתכונות האלה של היעדר. בוא תלמד, הכל זה חיצוניות. הכל זה תאוות העולם הזה, הכל זה העולם הזה, הכל זה מה שאתה רואה בעיניים. היעדר זה absence. כן. אוקיי. יפה. והנה כל אחת ואחת אשר קרוב אל היעדר, והביטול יותר פחות, ולפיכך הראשון מדומה לזהב, כן? מראה המהר"ל איך במלכויות כל המלכות היא שואבת יותר היעדר, היא ניזונת מיותר היעדר, היא יותר היעדר ביחס למלכות שקדמה לה. יש זהב, פחות ממנו כסף, יש כסף, פחות ממנו נחושת, יש נחושת, פחות ממנו ברזל, יש ברזל, פחות ממנו חרס. והמלכות הרביעית היא החרס, שהיא ההיעדר היותר גדול מכל המלכויות. ומה שהיא מנסה להדביק אותנו גם בימים אלה, זה בתכונה הזו של היעדר. תתייחס לחיצוניות, תתייחס לאיך הדברים נשמעים, תתייחס רק לנראות, רק לאיך שאתה תופס בחושים. לא צריך פנימיות, לא צריך תכנים, לא צריך ערכים, זה מיותר. יש עולם שבו אתה יכול להיות במרכז, וכל מה שלא מסתדר איתך מבחינת מה עושה לך נעים, מה עושה לך טוב, כן? מה מזין את הדמיונות שלך, לא נעים להגיד, מה מנחה, כן? מה מנחה היום, תסתכלו על התרבות המערבית, מה הקווים המנחים, מה מנחה את האדם בתרבות המערבית? זה נהנתנות ונהנתנות 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 ונהנתנות. זה הכל דברים חיצוניים. אז אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש חיה רביעית כזו, שהיא נלחמת נגדנו בימים אלה, והיא, כל העניין שלה זה ההיעדר. ולכן מי שיכול לבטל את הכוח שלה זה יעקב, עם ישראל, שהכוח של יעקב נקרא אבן. וזה עניין עמוק מאוד, אומר המהר"ל. כי יעקב יש לו כוח קדוש נבדל, רוחני, כן, זה הכוונה. כי יעקב הוא קדוש, ובפרט שבכל מקום לכך כתיב, והקדישו את קדוש יעקב, ומכוח מעלתו הקדושה הוא מבטל כוח אלו מלכויות, ולכן נקרא אבן כדכתיב, משם רועה אבן ישראל. ישראל, יעקב אבינו נקרא אבן ישראל. אנחנו נקראים אבן. כי דומה דבר הנבדל, הדבר הרוחני, הדבר הנבדל, הוא דומה לאבן. כי החומר הוא מתפעל, והנבדל אינו מתפעל. מה ההבדל הכי 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 מובהק בין חומר לרוח, בין תאוות לקודש, תאוות נפסדות לקודש, בין דמיונות שווא לשכל, בין דמיונות שווא לקודש, בין טומאה לטהרה? ההבדל הכי גדול, הכי גדול, זה שהרוחני הוא כמו אבן, הוא לא מתפעל מכלום. יש מצפן אלוקי, לא זזים, לא זז, הוא לא יזוז, לא משנה מה תעשה פה בעולם. המצפן האלוקי נשאר מצפן אלוקי. הרוחניות היא לעולם רוחניות. הערכים הם ערכי נצח, הם לא מתפעלים לא מרוח כזו, לא ממודרניזציה כזו, לא מטרנד כזה, לא מרטרו, לא משמטרו, מכלום, הם לא מתפעלים מכלום. זה הרוחני. החומר מתפעל מהכל. תיקח עץ, תשים אותו במים, מתנפח. תיקח כל חומר, תיקח ברזל, יהיה בו קורוזיה, במפגש עם זה. תיקח אותו באדמה, ישחק. כן, הדברים, החומר יש לו אירוזיה, קורוזיה, איך שלא תרצו, יש לו כל הזמן בלי. חומר זה דבר משתנה, אתה יכול להפוך אותו ממצב צבירה למצב צבירה, אתה יכול לשנות אותו. הרוחני, הנבדל, לא משתנה. האבן מבטאת את הרוחנית הנבדל, קדוש יעקב, הוא נקרא גם רועה אבן ישראל. כל אחד מאיתנו פה, יש לו בחינה של אבן. אבן שלא מתפעלת מכלום ולא מתרשמת משום דבר. לכן ספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, למידע מאדם הראשון שנכתב על ידי אברהם אבינו, הוא קורא לאותיות אבנים, ולכל יהודי מה יש לו? אות בספר תורה. כי כל יהודי הוא אבן. אם אות זה אבן, על פי ספר היצירה, אז כל יהודי הוא אבן. כי כל יהודי יש לו אות. ואבן כזו שלא מתפעלת משום דבר חיצוני, משום דמיון, משום פום ממלא לרברבן, משום גובה, גודל, שריון,
כמות,
סוג המתכת, לא משנה איך זה בנוי, שיהיה זהב, שיהיה כסף, שיהיה נחושת, שיהיה ברזל, שיהיה חרס, שיהיה דוב, שיהיה אריה, שיהיה נמר, שיהיה חייבר הרביעה, שיניים רברבים ופום ממלא רברבן. האבן לא מתפעלת. יש ערכי נצח, יש רוחניות. דוד לא נבהל. מסתכל על כל הגודל של הדבר הזה, הוא אומר לו, היום אתה גומר. היום נגמר הסיפור שלך. אתה בא בחנית, אתה בא אליי בקידון, אתה בא אליי גיבור, חזק, אני בא אליך בשם השם צבאות. שם השם, צבאות. צבאות זה צבא אותיות. צבא אותיות, צבא אות. מי זה צבאות? אם אנחנו כל אחד מאיתנו זה אות, אז מה זה צבאות? כנסת ישראל. בשם מי בדוד בא? שם כנסת ישראל. השם וכנסת ישראל. קודשא בריחו ושכינתה. בשם זה דוד בא. אז מה דוד אומר שם בשמואל א' בסיפור? הוא אומר לשם יחוד קודשא בריחו ושכינתה, אני היום חסל את הענק הזה. זה מה שהוא אומר. אני בא אליך בשם השם צבאות. הוויה, קודשא בריחו. צבאות, כנסת ישראל, צבא האותיות. איפה זה מבוטא? האחד, קודשא בריחו, זה האבן הזו שנהפכה, כל חמשת האבנים שנהפכו לאבן אחת. זה גם כנסת ישראל שהם אחד, וגם קודשא בריחו שהוא אחד, וגם התורה שהיא אחד. שנאמר, קודשא בריחו ראיתה וישראל אחד. זה הכוח שלנו. את המידה הזו של כוח האבן, את המידה הזו של הנבדל שלא מתפעל משום דבר, את המידה הזו יעקב אבינו מוריש למי? ליוסף. קו האמצע. דעת, תפארת, יסוד. קו האמצע. יעקב אבינו בתפארת, הוא מוריש לקו האמצע, ליסוד, ליוסף. יעקב אבינו 7 פעמים שם הוויה בגימטריה, יוסף 6 פעמים שם הוויה בגימטריה. הוא מוריש לו על הקו. את הכוח הזה שלא להתפעל. הוא לא מתפעל. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מבני בניה של מי? של רחל. אומר בראשית רבה, שמי ינצח את זרעו של אדום? מבניה של רחל. ככה הוא אומר, בניה של רחל.
אומרים שיוסף הוא כמו להבה. להבה?
באדום כמו קש. אמת, נכון?
קש זה קיצוני.
נכון.
וכל הקיצוניות.
חיצוניות. קש זה חיצוניות. קש זה נפוח. תקחו קש. הרימה של קש לא שוקלת 5 קילו, יכולה להיות הרימה יותר גבוהה מבן אדם. 5 קילו היא לא שוקלת, אתה מרים אותה עם כלשון. תדליק לידה גפור, בבת אחת הכל נהיה אפר, הרימה כזו קטנטנה של אפר, אתה בכלל לא יודע שהיה שם לפני כן איזה מסה כזו.
גם רוח.
כן, גם רוח לוקחת את זה, הכל נכון.
לא, רוח, לאהבה זה רוח.
נכון.
זה אותו...
אותו רעיון. אז מכל מקום, יעקב אבינו מוסר ליוסף את הכוח הזה, ובאמת אנחנו מוצאים שבברכה של יעקב אבינו ליוסף, אומר יעקב ליוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עליין וכו', מידי אביר יעקב רועה אבן ישראל. לסוף הברכה. למי הוא נותן ליעקב את כוח האבן? ליוסף. זה כוח האבן. אז התפקיד של משיח בן יוסף זה להילחם באסב. כמובן אמרתי לכם במדרש, במדרש רבה, שמסורת שאין אסב, אין אסב נופל אלא בידי בן מבניה של רחל. והתשתית למלחמה הזו זה כוח האבן שלא מתפעל, כוח האבן שלא נבהל מהחיה, כוח האבן שמסוגל לעמוד מול החיה, להסתכל לה בעיניים ולא לראות, לא לראות את הגודל ואת האימתנות ואת הכוחות של הטרף ואת המילים הגבוהות ואת האיומים ואת הכללות ואת החרפות. הוא לא מתפעל מזה, כי הוא כוח האבן. הרי הקדוש אומר, כשאנחנו אומרים עלינו לשבח לאדון הכל, נכון? אנחנו אומרים, לפני שאנחנו אומרים למי אנחנו משתחווים, אנחנו אומרים שהם משתחווים להבל בריק. הם משתחווים להבל בריק. עושים הפסקה, נכון? עושים הפסקה. ואז אנחנו אומרים, ואנחנו משתחווים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה קודם כל צריך לדעת שהם משתחווים להיעדר, לכלום, לריק. אגב, פתור סוגריים או לא, ריק גימטריה ימח שמו וזכרו, ישו. ריק גימטריה ישו. הם משתחווים לזה, להבל בריק. לכלום. אל תיבהל, אל תתפעל, אל תחשוש. אנחנו משתחווים לפני מי? מלך מלכי המלכים. אחרי שאתה יודע שהם זה הבל בריק, אז אתה יכול להגיד למי אתה משתחווה, למלך מלכי המלכים. אז אתה יכול להפנים את הידיעה הזו. אז אתה באמת יכול להתייחס לדברים גם מתוך חוויה נפשית, לא מבוהל ולא מפוחד ולא מתפעל, לא ממה שראית כל היום, לא מהסרטים ולא מהפרסומות ולא מה שאומרים ברדיו ולא מה שאומרים בטלוויזיה, אתה לא מתפעל מכלום, כי הם משתחווים להבל בריק. ואנחנו נשארים מלך מלכי המלכים. לנו יש כפיפות רק למלך. ומבני בניה של רחל זה גם מרדכי היהודי. כולם קוראים לפני המן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אחד. אם היו 10 שלא קוראים ולא משתחווים, 10. לא, והפוך, אולי זה לא היה בולט כל כך. היום הוא בסדר, אחד מרדכי הוא אחד מכמה. אבל אתה רואה, הולך המן ברחוב, מיליון איש, פח, נופלים על פניהם. מיד רואים את זה שעומד. אם היו 100 שלא קוראים ולא משתחווים, אז מרדכי לא היה בולט. אבל כולם משתחווים. יש אחד שעומד, לא מתפעל. הוא בנבדל. הוא הנבדל. הוא האבן. הוא לא מתפעל. בני בניה של רחל. אז עיקר המלחמה, רק לסיכום הנקודה הזו, עיקר המלחמה עם מלכות אדום וישמעאל, עם הברזל והחרס, מלחמת גוג ומגוג, המלחמה האחרונה תהיה התגברות על הפחד והדמיון והטרור שמשליטים עלינו באמצעות פחד ודמיונות, הפחדות של הקוריאני והפחדות של הרוסי והפחדות של האיראני, כן, כל ההפחדות האלה. עיקר המלחמה, תשימו לב שזה אדום וישמעאל, אדום וישמעאל, כן, הם יחד. ועיקר המלחמה שלנו תהיה נגד החבורה הזו שמתבססת על פום ממל אל רברבן, על פה שמדבר גבוהה גבוהה. ועיקר המלחמה שלנו הרבה שקרים ופייק ניוז ומה שאתם רוצים, הכל בסדר. ואנחנו נצטרך להתגבר על הדמיונות ועל הפחד, לאחוז את כוח האבן ולעמוד מול כל התופעות האלה ולא למצמץ ולהגיד זהו, הגיע הסוף שלכם, פה זה נגמר. כי אנחנו באים בשם השם צבאות, כנסת ישראל וקודשי בריך הוא, יחד כאיש אחד, בלב אחד, אנחנו באים יחד, אנחנו כוח האבן. יש פסקה, שהרבה פסקאות יפהפיות בכל התור, במאמר של הגאון מווילנה. אבל אחת שמדברת על, אני חושב ממש על הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ואני רוצה לקרוא אותה. תכלית הגאולה, גאולת האמת וקידוש השם, על פי דברי נביאנו ובאורי רבותינו, תכלית אבותתנו בכלל, המלחמה בסמך מם, על ידי קיבוץ גלויות וישוב ארץ הקודש, לשם גאולת האמת וקידוש השם. תקשיבו מה הדבר הזה אומר עכשיו. זה, זה, אקטואליה. וזו כוונת הנביא ישעיה, גאל ירושלים הנקראת עיר האמת. גאולת האמת יכולה להיות רק אחרי כל ביעור הקליפה של עשיו, הבא בצורה של הסמך מם, שכל שאיפתו היא שנאת האמת. וזה שכתוב, עשיו שונא ליעקב, כי יעקב מה המידה שלו?
אמת.
שהוא יסוד האמת. תיתן אמת ליעקב. ואז הוא אומר, בדילוג אני מדלג על, חשף השם את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, היינו קידוש השם, וזה נאמר על ניצחון ישראל במלחמת גוג ומגוג על ידי משיח בן יוסף, שיהיה אחרי הגאולה הראשונה משיבוד מלכויות וכו' וכו'. איך זה יהיה? יהיה כיפוס גלויות. לאן? לארץ הקודש. עכשיו יש מלחמה בין האמת לשקר, בין הפייק המזויף, המלאכותי, ארטיפישל, הכל מלאכותי, הכל מזויף, הכל נראה מפחיד, תפאורה, הכל תפאורה של סרט, והמון המון 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 דיבורים והפחדות וטרור מן הסוג הזה, ומו זה ניצבת האמת, ועשיו שונא ליעקב, כי יעקב היסוד שלו זה אמת. ואז הקדוש ברוך הוא חשף השם את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, ונעשה קידוש השם וניצחון ישראל. אני לא רוצה להגיד שמלחמת גוג ומגוג הייתה או לא הייתה, אתם מכירים את הדברים כבר שנים, שגוג ומגוג זה מלחמה של הגיגים, זה מלחמה של תפיסות עולם, זה מלחמה של ערכים, ערכים, ערכי אמת מול ערכי, מול ערכים שקריים, דמיוניים, לא אמיתיים, לא מציאותיים בכלל, שנראים כמו מציאות, אבל הם לא מציאותיים, הם לא אמיתיים, הם שקריים, הם נפוחים, הם בהם שום גרעין של אמת אפילו, הם הכל חיצוניות, הכל בלי שום תוכן אמיתי פנימי. זה מלחמת גוג ומגוג. ומי מנצח? מי שיש לו ערכים, מי שיש לו רוחניות, מי שהוא נבדל, מי שהוא יכול להסתכל על המציאות המפחידה הזו ולא להתפעל ממנה בכלל. וברגע שהוא לא מתפעל ממנה כי היא לא פועלת עליו, הוא ממילא מבטל אותה. וממילא מבטל אותה. ובאבן אחת אתה גומר עם זה. אומר הגר"א, כי עיקר הכוח השטני של הרע, הטומאה והערב רב בעולם הוא אחיזת עיניים. עניין הערב רב הוא לחבר את אדום וישמעאל כנגד עם ישראל. כל העניין של הערב רב, לחבר את אדום וישמעאל כנגד עם ישראל. הוא לא מדבר על הערב רב שיצא ממצרים. הוא לא מדבר. הוא מדבר על הערב רב שיהיה בעולם. אני לא בטוח שהוא מדבר גם על זמנו ממש. אני חושב יותר שהוא מדבר עלינו. כל התור נשמע בארצנו. הגיע זמן הגאולה. הגיע זמן גאולתכם. אז יש גם ערב רב. בואו לא נסמן אותם בשיעור הזה. אנחנו לא נסמן מי זה ערב רב, מי זה לא. אני לא בטוח שאנחנו יודעים. לא רוצה להיכנס לפופוליזם של להגיד זה אלה או אחרים. אבל אם העניין שלהם זה לחבר את אדום וישמעאל. סתם מעניין. אם יש כאלה אנשים, אני לא מכיר, אבל בוודאי הם לא יהודים, אבל יש גויים שהולכים לעולם, לאוניברסיטאות, לכל מיני מקומות, ומחברים את אדום וישמעאל נגד עם ישראל.
כן.
יש כאלה דברים. זה תיאור של הגר"א.
ג'יספריט.
זה התיאור של הגר"א לערב רב, שהוא מוכרח להיות לקץ כל הימים, כי צריך שהמלכות הרביעית הזאת תקום, תעמוד, ותחטוף את האבן. תחטוף את האבן בראש. אם הוא לא היה הפלישתי, הוא לא אמת. אם הוא לא אמת, לא היה קורה שום דבר, עם ישראל לא היה מנצח. הוא היה צריך לבוא, לקום, לעמוד, להתקרב, לחטוף את האבן וללכת. אז התיקון הגדול זה להשליט את הדמיון הקדוש על הדמיונות שווא. על הפחדים שלא מבוססים על דמיונות של פה מדבר גבוהה גבוהה. אז מה ההבדל בין דמיון קדוש לדמיון סרק, לדמיונות שווא, לדמיונות לכוח המדמה של רבנו שהוא מדבר, כן? מה ההבדל? אז אולי בשביל להבין את זה נביא דוגמה. אם אדם הולך להתחתן, עכשיו הוא משתמש בכוח הדמיון. כוח הדמיון בבסיסו, צריך להבין, הוא כוח חיובי. הוא עוזר לנו להתקדם. אבל אנחנו הרבה מאוד פעמים, ובמיוחד בתרבות המערבית, לומדים להשתמש בו בצורה לא חיובית, בצורה שלילית. אם אדם הולך להקים בית, אז הוא עכשיו בכוח הדמיון שלו מסתכל על איך זה היה עם ההורים שלו, איך, זה, איך הבית שם התנהל, ואיך זה, זה, איך זה אצל אחרים, איך זה אצל השכנים, איפה הוא, איך חברים שלו, כל מיני, הוא רואה, איך זה בסרטים, איך זה בפרסומות, איך נראית זוגיות, בפרסומות, בסרטים, זה דמיונות שווא, דמיונות שווא. להקים בית על הבסיס הזה של דמיונות שווא, לא מבטיח הצלחה, זה באנדרסטייטמנט, כן? אני לא רוצה להגיד שזה מבטיח כישלון, זה מבטיח כישלון. אז מה זה כוח האמת? כוח האמת זה אם האדם יושב ומסתכל לא על החיצוניות, לא על איך זה בחוץ. איך זה היה בחוץ, אצל השכנים, בפרסומות, בסרטים, בתשדירים, לא יודע במה. אלא הוא מסתכל, איך זה, הוא מסתכל על הדברים מבפנים. הוא מסתכל מבפנים. הוא מנתח איך צריך להיראות בית יהודי. איך צריך להיראות? הוא אומר לעצמו, איך צריך להיראות? איזה ערכים להשליט בתוך הבית הזה? על איזה אדנים הבית מבוסס? צריך לדבר, איזה אדנים? מה המקום של הקדוש ברוך הוא בבית כזה? למה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם וחווה דבוקים זה לזה, מחוברים? למה היה תהליך נסירה? אם אדם מתחיל מהמקום הזה לבדוק איך מקימים בית, למה אישה נוצרה והתורה כתבה שהיא תהיה עזר כנגדו? מה המשמעות של הדברים? אז זה נקרא שהוא מתבונן פנימה. באיזה כוח הוא משתמש? אמנם יש בעניין הזה גם דמיון, אבל הדמיון פה הוא משרת של השכל. יש שכל. התבוננו פנימה, שכל של הדברים. רבן אומר, מאמר א' בליקוטי מוהר"ן, זה להתבונן בהשכל של כל דבר. בהשכל של כל דבר, זה העניין. זה להתבונן פנימה, לא החוצה. לא להסתכל על הדברים. דמיון שב, כוח המדמה, לוקח אותך החוצה. תסתכל על החיצוניות. תסתכל בחוץ מה קורה. דמיון קדוש, שכל, לוקח אותך להתבונן פנימה. לא שאין שימוש לכוח הדמיון. יש שימוש לכוח הדמיון, אפילו שימוש חשוב, אבל הדמיון משרת של השכל. הוא בשביל מסע פנימי, לא בשביל מסע חיצוני. לא בשביל שעכשיו תראה סרטים. כן? ראית בפרסומות, או בסרט, שהאישה קמה בבוקר, היא קמה כבר עם התסרוקת, ועם האיפור, והיא תמיד זוהרת ומחייכת חיוך של מיליון דולר כאילו שהייתה אצל רופא שיניים טוב. לא, זה לא המציאות, זה דמיון. זה אתה מסתכל בחוץ, זה דמיון. לא, אף אדם לא מתעורר בבוקר עם התסרוקת מסודרת. אולי יצא לספר בלילה. לא, הוא מתעורר מאוך. וגם כשהוא מחייך, זה לא החיוך שיהיה לו בעוד שעתיים שהוא אחרי שהוא שטף פנים ורחץ וכו' וכו'. לא, אל תסתכל החוצה כי זה טיפשי. תסתכל פנימה, תברר את העניינים בינך לבין, תבסס את הדמיון על שכל, לא הפוך. לא את השכל על דמיון. אומר הרב קוק באורות הקודש, מאמר הגיון הקודש. תקשיבו לזה, זה מילים מתוקות, יש לו לשון זהב, קו ונקי, קו ונקי. כך הוא אומר, עולים הם הדמיונות מתהום הנפש, הם זרע רענן מחוויון הנשמה, עולם מלא בהם נשקף. איזה מילים. כן? כן. לא חזון שווא הוא התאמת הנפש ודמיונותיה לעולם בכל יצוריו. זה לא חזון שווא, יש מקום לזה. ים הדמיון הגדול, אספקלריה, מראה, של המציאות הוא, המציאות רושמת בתוכו את רישומיה, ומן המציאות הרי הוא עצמו לקוח. יש מקום לדמיון. זהירות וזיקוק צריך הוא הדמיון. שמירה גדולה דרושה לאדם מערפליו. הוא מערפל הדמיון. הדמיון עושה דברים, גם דברים לא טובים, הוא יכול להראות לך אותם כאילו זה משהו חיובי, מסעת נפש כזו. ועיכולי אורחותיו, סיבוכיו ונפתוליו. יש לדמיון אורחות הכלכלות, הוא מסבך והוא נפתל. כמה אדם צריך להיזהר מזה? ואז הוא אומר ככה, אני מדלג. הדמיון ישלח את קרני זוהרו למרחוק, לצייר תמיד מה שהוא חוץ מעצמיותו של החושב. להסתכל הכל החוצה. רק לא על העצמיות. זה דמיון. והשכל ילך סובב לנקודה העצמית שבנשמת החיים. הוא יסתכל פנימה. הוא ייכנס פנימה. ויצייר את הנמצא בקרבו פנימה. זה ממש מסכם את הנקודה של ההבדל בין שכל לדמיון. ובעקבת הדם שיחיים ככה, כשהאמת נעדרת והחוצפה תסגה, ומלכות אדום מגבירה את הכוח של הדמיון בצורה דרמטית, שלא הייתה מעולם, 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 בהיסטוריה של המין האנושי, לא היה זמן כזה שמלכות אדום מגבירה את הכוח של הדמיון, דמיונות השווא, את ההסתכלות על החיצון, את ההתייחסות לחיצוני, את ההתייחסות לרעבתני, לשואו אוף, כן? לא היה מעולם דבר כזה. אז בזמן כזה אנחנו צריכים להגביר את הדמיונות של הקודש, את השכל, את ההתבוננות של אל תוך הפנימיות, אל תוך העצמיות, אל תוך נקודת האמת שבתוכנו. וזה השליחות שלנו בעולם היום. זה מה שמביא, זה מה שנותן למשיח בן יוסף לנצח את המלכות הרביעית. להשתחרר מהדמיונות. אין דמיונות שווא, אין התייחסות לחיצוניות. כל דבר צריך להיות מושתת על ערכים פנימיים, על ערכי אמת, על דברים שלא מתפעלים מהעולם הזה בכהוא זה. לא נבעל. אנחנו לא נבעלים. היום אנשים מפחדים להיות שעתיים בלי פלאפון. זה מבהיל אותם. למה? כי היום המכשיר הזה מספק את כל החיצוניות שאתה רוצה. שאתה גורמים לך לרצות. זה לא בבופן טבעי. ופה אני מגיע אל הקיור. רק מפאת קוצר השעה אני מדלג על עוד כמה קטעים יפייפים, ממש יפייפים. אבל הכיור, אמרנו, זה רומז, אומר רבי יונתן בן עוזיאל, אומר בתרגום שהכיור וקנו רומזים למשיח בית יוסף. משיח בית יוסף. איך זה, ומשיח בית יוסף התגבר על גוג ומגוג, נכון? כן. אז אנחנו כדי להבין את הנקודה הזו, צריכים להבין, אני רוצה רגע להתייחס לתמיה שבטח עלתה לכם שבוע שעבר, לא הייתי פה בשבת, אז לא דיברנו על זה. עם ישראל חוטא את החטא הכי נורא, שבכל פורענות יש קצת מחטא העגל. קצת מחטא העגל בכל פורענות, כך אומרים חז"ל, שמגיע אלינו. או במחירת יוסף יש כמה דעות, גם מזה, גם מזה. מה כל כך נורא בחטא העגל? פסל? זה הבעיה? והקרובים על ארון העדות בקודש הקודשים זה לא פסל? אז אף אחד לא שואל את עצמו את השאלה הזו? איך זה יכול להיות? פה עגל, שורש כל הפורענויות שיורדים על עם ישראל עד היום הזה. כל הפרעות, כל השעות, כל הפוגרומים, כל הגירושים, הכל, בכל אחד מהם השתיקו לחטא העגל. דבר איום ונורא. בשני פסלים של ילדים על ארון העדות בקודש הקודשים, זה לא נורא?
ציווי אלוקי.
זה ההבדל. זה ההבדל. העגל זה רעיון, זה דמיון של ערב רב. זה הדמיון של ערב רב. האיש משה לא ידענו מה היה לו, וירא העם כי מבושש משה לבוא, האיש משה לא ידענו מה היה לו, אז הם מדמיינים עכשיו איך ייראה השליח הבא. דמיון שלהם. הציווי על הקרובים הוא ציווי אלוקי. אומר גם נכון, ציווי אלוקי. אם זה בא מעת השם, זה לא דמיון. גם אם אתה משתמש בכוח הדמיון. הלא מי שיצר את בצלאל בן אורי והאוליאב בן אחי שמח, כשהם עושים את הקרובים, באיזה כוח הם משתמשים? כוח הדמיון. אבל כוח הדמיון שהשם ציווה. זה דמיון אלוקי, זה דמיון קדוש, זה דמיון שמושתת על, 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 על פנימיות. אז אם יש דמיון שמבוסס על שכל אלוקי, זה קדוש, זה טהור, זה בקודש הקודשים, זה אמיתי, זה בקודש הקודשים. האם זה דמיון שווא, זה הופך להיות עגל שורש כל הפורענויות. זה הבדל דרמטי. מה היה אצל בנות ישראל? שהן מביאות אל המשכן את המראות הצובות, הן מגלות שמה שהן שרו מכל התאוות, כמו שאומר בעל התורים. שרו מכל התאוות. מה מעניין אותם? רק הקודש. איפה אתה מוצא את זה? כשהן נדרשות להביא לעגל את התכשיטים, הן לא נותנות.
חטפו להם היד, בכוח.
קראו להם את זה מהאוזן. הבעלים קראו להם מהאוזניים, והתפרקו, כתוב שקראו להם מהאוזניים את העגלים. כי האישה לא רצה לתת. היא לא הולכת אחרי הכוח של הדמיון שווא הזה. היא לא מתפתה לקשקוש החיצוני. היא לא משתמש בכוח הדמיון הפסול והשלילי. זה אשר נשא ליבן אותנה. הלב שלהם היה קדוש. אומר יש דעת זקנים בעלי התוספות על הפסוקים בפרשה שלנו. כתוב, ויבואו האנשים על אנשים, כלומר לשלול מהם את תכשיטיהם. בכוח. של מה? לעשות העגל. כדכתי חך ונזם, ואף על פי כן אנשים שמחות וזירות במלאכת שמיים. וכדכתי בכל האנשים אשר נשא ליבן אותנה. אתם יודעים במה זכו נשים בזכות זה? ולפיכך זכו שלא לעשות מלאכה בראש חודש. לפי שבמעשה העגל לקחו את תכשיטיהם בעל כורחן, כדי משמע מדכתיב התפרקו, ובמעשה המשכן סמכו בנתינה. לפיכך ניתן להם ראש חודש ליום טוב. ונראה לי, אומרים בעלי התוספות, אז דעת זקנים בעלי התוספות, ונראה לי דזהו ראש חודש ניסן שבו הוקם המשכן, ואגב אותו ראש חודש משמרות כל ראשי חודשים של השנה. אז קודם כל, נשים, יש לכם יום טוב, יום טוב פעם בחודש, בלי קשר לחגים הנוספים, ראש חודש, שביתה ממלאכה, בשוק בגדי לבן, אנחנו התקשטו, מגיע לכם. מעשה העגל, היו צריכים לקרוע מהאוזניים את התכשיטים, הם לא הסכימו לתת, שהגיע לדבר למלאכת המשכן, הם באו בשמחה ונתנו את המראות הצוות בשמחה, את התכשיטים שלהם בשמחה. עוד שנייה אחת, כי אחרת אני לא מספיק. וזה העניין של הכיור. כיור, אתם יודעים מה זה כיור? לחייר. לחייר זה לצייר. כיור זה לשון ציור. לשון ציור. צורה, יש לו צורה ויש לו דמיון. ראיתם את הכיור? עכשיו ראה גבי בזה את הכיור. הוא נראה בעל צורה כזו, משתנה. יש לו ציור ויש לו דמיון. אבל יש לו בסיס. יש לו כאן. זה תמיד הולך הכיור וקנו. הכיור וקנו. יש לו בסיס. זה לא דבר מנותק. אלא יש לו בסיס לכיור. הציור צריך שיהיה לו בסיס. מה הבסיס של הציור? הבסיס של הציור זה החיבור לקודש, הציווי האלוקי, החיבור שלנו לשכל שהוא מבוסס על התבוננות פנימית, לא על הראייה החיצונית, שכל שמבוסס על ערכים, שכל שמבוסס על ערכי אמת, שכל שהוא כזה שהוא לא נותן לנו להתפעל מבלי העולם הזה ומהחיצוניות, לחלוטין לא. מסתכל על המציאות, אדם פתאום חס ושלום לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל, יש לו איזה חולה בבית, יש לו איזה בעיה בפרנסה, יש לו איזה תביעה שהוא חטף על הראש, יש לו איזה בעיה בשלום בית, הוא לא מתפעל, זה חיצוניות. בוא נתבונן פנימה, נראה איפה צריך לתקן, מה התיקון, וברגע שעושים את העבודה הפנימית, ממילא זה מתפוגג, הסמך ממה זה מתפוגג. אתם ראיתם שהייתה השוואה קודם של 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 הגאון מווילנה בין החיה הרביעית, בין המלכות אדום לבין הסמך מם. זה שניהם אותו שורש, חיצוני הפוך מקודש, הפוך מפנימיות, הפוך מהמקום שהוא אמיתי, הפוך מהכל. וזה בדיוק העניין שמסביר למה הכיור הוא דווקא רומז למשיח בית יוסף. זה כוח הדמיון, הכיור, מלשון כיור, מלשון ציור, שמבוסס על דמיון אמת, על דמיון קודש. ואת המלחמה נגד אדום, נגד המלכות הרביעית, ונגד הסמכמם, אנחנו ננצח רק באמצעות מלחמה שמבוססת על שכל ועל דמיון קדוש, לא על דמיונות שב ומדוחים. ההיעדר שנוצר היום כתוצאה מדמיונות שב, שבאים לידי ביטוי בכל תחומי החיים, יש היום בכל תחומי החיים שימושים במחשבים שיכולים לקחת אותך למקומות הזויים, בסרטים, בתשדירים, בפרסומות, בטלפונים, באינטרנט, בכל מקום אתה יכול ללכת עם הדמיון למקומות שאף אדם, אף פעם, מייסוד העולם לא יכול היה להגיע אליו. אנחנו הדור שמגיע הכי רחוק למקומות הכי, לתאומות הכי עמוקים שאפשר היה אי פעם לדמיין. אני אומר, לא לפני 1,000 שנה אפשר היה לדמיין, אני מדבר על בן אדם לפני 30 שנה לא יכול היה לדמיין שאפשר יהיה לרדת לתאומות שאנחנו נמצאים בתוך המציאות היום שאפשר לרדת אליהם. זה לא הגיוני. הכל דמיון חיצוני. הכל לבסס את כל עולם הערכים שלנו על חיצוניות. והמלחמה באי הידיעה שלנו, מלחמת גוג ומגוג, מלחמת משיח בן יוסף, המלחמה היום ניטשת על הנקודה הזו. זה לא ליד החיים שלנו, זה עצם החיים שלנו. האם אנחנו אבן, או שחס ושלום אנחנו צריכים להיות עוד פעם איזה קסקס בשריון של גוליאת? האם אנחנו אבן שלא מתפעלת נבדל רוחני? האם אנחנו עם אחד, צבא אותיות, מראות צובעות? המראות הצובעות, האם השימוש שלנו במראה באספקלריה, שהיא בוודאי לא דבר אמיתי, כשאדם מסתכל באספקלריה, במראה, מה שמשתקף מהמראה זה לא אמיתי. זה הבבואה שלו, הוא אמיתי, אבל מה שמשתקף במראה זה לא אמיתי. אבל אם זה דמיון של קודש, אז המראה הזו יכולה להיות חלק מהכיור. אם זה בשביל להסתכל פנימה אל המהות הפנימית, וגם במקום הכי קשה, בחשקת הגלות של מצרים, אז אני מסתכל במראה וזה מעורר אותי לעשות פעולה של קודש, להרבות את צבאות השם, כמו שאומר רש"י, שקראתי לכם, שהעמידו אנשים צבאות רבות. אם זה בשביל זה, אז המראות האלה הופכות להיות חלק מהקודש. אפשר להשתמש במכשירים, אם זה לקודש, אפשר לראות איזה שיעורים, לשמוע, להקליט, יש מה לעשות. הרבי אמר שצריך להשתמש בכל הכלים של המודרניזציה, מבחינת אורות דתיקון בכלים דתו. כל האורות אפשר לגלות בכלים. אתה לוקח את הכלי של שלטי חוצות, מפרסם את שבע מצוות בני נוח. למה לא? מקים תחנת טלוויזיה, מפרסם שבע מצוות בני נוח, מפרסם ערכים, מפרסם שיעורי תורה. כן? ודאי. למה לא? ההתקדמות הטכנולוגית הזו יש לה משמעות. להסתכל פנימה, לא להסתכל החוצה. זהו, זה הכיור, זה קנו, זה פה, מסתיים לנו הזמן, רציתי להכיר לכם איזה, זה שהזוהר הקדוש מתייחס לכל הדברים שאמרתי, זה ברור. זוהר פרשת פקודי אומר, ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן. יעקב אבינו בבאר, יש שם איזה אבן על פי הבאר, אומר הזוהר הקדוש, דה שכינתה. אתם יודעים איזה אבן? זה השכינה. דאיקרי אבן בוחן אבן ישראל. מה אמרנו? אמרנו, כנסת ישראל זה השכינה הקדושה, כנסת ישראל זה השכינה. הנה הזוהר מאושש את הדבר הזה. נכון, הפכו לי מה? לאבן אחד. ועוד 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 אפשר היה להרחיב בדבר, אבל עיקר העניין זה שאנחנו צריכים לצאת עם המסר, שהוא היום המסר באי הידיעה, שבצד כל התחכום של העולם, אנחנו צריכים להיזהר מהחיצוניות מאוד 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 מאוד. ההתבוננות שלנו חייבת להיות פנימית. ההתבוננות שלנו חייבת להתייחס לערכים נצחיים, לדברים שלא מתפעלים משום דבר. אני בכל זאת, אני לא יכול להתאפק, אתם תמחלו לי על הדבר הזה. יש סיפור קצר מאוד של רבנו, שהוא לא בדיוק אומר את מה שדיברנו עד עכשיו, אבל אני חייב לספר לכם אותו. מעשה ממטר. מעשה ממטר, לא מוכר, לא מהסיפורים המפורסמים של סיפורי מעשיות, אבל תקשיבו. מעניין שהשם יתברך יכבוש המלחמה רק עם הפשוטים, אומרי התהילים בפשיטות וכו'. לא מסובכים, לא מורכבים, לא אלה עם ה-New Age ועם התחכום והמילים המכובסות וכל הזה. אומרי תהילים, אנשים הפשוטים, איתם הקדוש ברוך הוא ינצח את המלחמה האחרונה. ולא עם ההולכים בחוכמות. סיפר רבנו זיכרונו לברכה משל, ממלך שהלך לצוד חיות ונסע לבוש כאיש פשוט כדי שיהיה נקל להצחוק. הוא לא רצה לבוא בלבוש של מלך, כולם יפחדו ממנו, הוא לא יכול לדבר עם האנשים, הוא רוצה לדבר למסע צייד, הוא רוצה להרגיש שכולם יתייחסו אליו כאל שווה, כן. ובאמצע פתאום ירד מטר גדול, ממש מבול מים, וכל שרי המלוכה נתפזרו אחד לאחד. התחיל לרדת מטר, כל טיפה כמו דלי מים, כולם בורחים. והמלך היה בסכנה גדולה, שיטפונות ומים, והמלך בסכנה, וחיפש עד שמצא בית כפרי אחד, והיה שם איש כפרי אחד. ולקח את המלך וילבישו, ונתן לו אכילה שלו, מרק גריסים וכו', והסיק את התנור, והניחו לישון על הפי קלח, סמוך לתנור. לא, מה הוא נתן לו? נתן לו לבוש של עיקר פשוט, סק. הלבושים אז היו עושים סק דוקר למלך, אבל זה היה יבש, זה היה חם, זה היה נקי. נתן לו לאכול מרק גריסים. באמת, זה לא בדיוק מאכל שמלכים עולה על שולחן מלכים. מאכל גריסים, זה מאכל של עניים, של מסכנים, יש להם קצת גריסים, קצת חיטה בקועה, שמים את זה בתוך המרק, נהיה, אז עושים את זה צ'ונט. זה מה יש, מרק גריסים, כן? מרק גריסים, קצה ילד, מי אכל מרק גריסים בפעם האחרונה? זה שהיינו קטנים, והם מביאים להם דייסה של גריסים, אני יודע. מי אוכל גריסים? אבל המלך קיבל מאכל חם, בחוץ חורף, גשם יורד, הוא מקבל משהו חם לאכול. והוא משכיב אותו ליד התנור על פי קלח, על החבילות של סמרטוטים, אבל זה ליד התנור. וכל כך היה ערב ומתוק להמלך, שמעולם לא טעם טעם ערב כזה, כי היה עייף ויגע. והשרי מלוכה חיפשו את המלך. לא, נפסק הגשם, עכשיו הם רצים לחפש את המלך, אוי ואבוי, חזמנו את המלך. עד שבאו לשם וראו שהוא ישן. והגיעו למקום, ראו שהוא ישן שם על הפי קלח ליד התנור. ורצו שיחזור המלך לביתו עמהם. ואמר להם המלך, כיוון שאתם לא הצלתם אותי, וכל אחד מתפזר להציל את עצמו, וזה העיקר, הציל אותי, ופה טעמתי טעם מתוק כזה, על כן הוא יביא אותי בעגלה שלו, ובאילו המלבושים, והוא יישב אותי על כיסא המלוכה. וסיים על זה רבנו זל, כאשר מובא שבעקבתא דמשיחא, בזמן שיבוא לפני המשיח, יהיה מבול, רק לא של מים, רק של מחשבות זרות, של דמיונות שווא, של כל הדברים השלילים שדיברנו עליהם, יראו עם אפיקורסות, ויחוסו כל הערים הגבוהים, כל החכמים וכל, ואפילו רבנים יפלו בדבר הזה, של מחשבות טיפשיות ומחשבות, יחוסו כל הערים הגדולים, גם אנשים חכמים. ואפילו בארץ ישראל, שלא היה מבול, רק גם שם יחוסו הערים. אפילו בארץ ישראל, שבדרך כלל פה, אוויר של ארץ ישראל מחכים, פה לא היו אנשים טיפשיים, שהולכים אחרי דברים חיצוניים, גם פה יפלו, עם המחשבות זרות. היינו שהקדוש ברוך הוא, לא ילך עם שרי המלוכה, אלה שנתפזרו. הוא ילך עם מי, עם העיקר הפשוט, מלא הם אומרי התהילים. מה זה תהילים? תהילים זה להתייחס לסתכל פנימה. אדם שקורא תהילים, הוא מסתכל פנימה על עצמו. מה מעורר אותו פתאום לבכות, פתאום לצחוק, פתאום לשמוח, פתאום... מה מעורר אותו? הוא מסתכל פנימה על עצמו. הוא מסתכל על עצמו. הוא בוחן את הערכים שלו. וזה מה שיושיע. אם זה המלך מנצח את המלחמה, בסוף הוא בא עם העיקר שלו. יהי רצון שנזכה להיות העיקרים של קודש הבריחו. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את זה, אמר בעליהם פה, אמר אדוני חפץ מעשי.